הרי התפללו אליהם, ואנחנו יודעים שהתפילה, זה אצלנו גם בפרשה כתוב, וידר ישראל נדר, באיזה מקום שהוא, יש להם איזה נוסחת פלאים, איזה ירושה מאבותיהם שהם יכולים להתפלל. על מי הם התפללו? ואנו באים עליהם סבורים בני כנענים הם. והם מתפללים הכנענים. הם משהו על הדרך המתוחכמת, משהו דומה לבילם ובלק. ראו כבר, בדרך קונבנציונלית זה לא הולך. ניסו להילחם חזיתית לא הולך, ניסו להילחם מהעורף זה לא הולך. נתחיל לברר מה, יש להם תפילה, בסדר? אז אנחנו ננסה, אלא מה, להתפלל, צריכים להתפלל על כתובת מסוימת. אנחנו נציג שהם התפללו לא על הכתובת הנכונה, ואז ממילא התפילה לא תעזור. הם סבורים שבני כנענים הם, והם מתפללים הכנענים, ואנו הורגים אותם. למה? התפילה לא תתפוס עלינו, מכיוון שהם התפללו עלינו, ואנחנו הרי המליקים, אנחנו ערדים, אנחנו לא כנענים. כיוון שבאו, אז ישראל לא יכלו לעבוד עליהם בעיניים. ראו צורת פניהם משל המלאק. זה שעטנז משונה כזה. ערוד המדבר. ערוד זה, 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 ערוד זה, זה, זה חיה גמי. אולי זה אחד ההסברים בחזל. חיה מורכבת, איזה שעטנז כזה, קיניים כזה. ראו פניהם משל המלאק, ולבושיהם ושיחתם של המלאקים של כנענים. מה הולך פה? אמרו, ריבונו של עולם, אין אנו יודעים מי הם. מכל מקום, עשה בהם מידת הדין. שנאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, מיד וישמע השם בכל ישראל. וכאן כמובן, דרשת חזל זה מרוויחה את הפסוק. וההדגש הזה, כשאנחנו חוזרים אליו, גם מסביר לא רק את למה הביטוי הזה, הוא גם מסביר את האפשרות של חזל לקבוע כמה זיהויים. מה כתוב? בהתחלה כתוב, הישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. אז לכאורה זו תעודת זהות גמורה. ומה כתוב? שמה מתפללים? אם נתון תיתן את העם הזה בידי. למה את העם הזה? למה לא אם תיתן את המלאקי? למה לא תיתן, אם תיתן את הערדי? למה לא תיתן את הכנעני? כל מה שאתה תגיד לו. מחטאתי? כמעט הייתי אומר, זה פסוק של גבאים. מי שבערך צריך לדעת מה שם אביו. אם הוא חולה, מה שם אמא שלו, שזה יהיה כתובת מדויקת כדי שזה יעזור. אז למה פה מתפללים בשם סתום כזה? למה לא שאלו את הגבאים בדיוק מה השם שלו? שזה ילך טוב. אז הוא אומר, הייתה בעיה. אי אפשר היה לגלות. ישראל גם כן התחכמו. הם התחכמו למצוא פה את הצד הרמוז. התחכמו למצוא את הצד הכוללני. מדוע? מפני שזה באמת נוסחאי. מה זה עם הזה? עם הזה זה נוסחה. בתוך הנוסחה הזאת אתה יכול להציב כל מיני מספרים פרטיים. אז או שאתה מציב כנעני, או שאתה מציג ערדי, או שאתה מציג המליקי. למה? אין הכי נמי. מפני שישראל הרגישו שיש פה משהו שאי אפשר לגלות את זהותו האמיתית. המקור של הפיוט זה ביוצר של שבת זכור. זכור יושב הנגב בלי עול כערד. כסות ולשון שינה היות מלך ערד. לשבות שבי מרד וחרד. אז הסבירה בעל עבודת ישראל, יושב הנגב על שם הכתוב, המלאק יושב בארץ הנגב, בלי עול כערד, הגמרא בראש השנה שלנו, וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב, מה שמע את אהרון, תנא הוא שיחון, הוא ערד, הוא כנען. ולמה קרא שמו ערד? שהיה בלי עול כערד. כסות ולשון שינה, על פי המדרש בילקוט תנחומא, שוב, זה אותו מדרש שילמדנו, לבוש כנעני לבש ולמד שיחת כנענים, והיה מדבר בלשונם שלא יכיר אותו ישראל. הוא אשר אמרנו, אם אנחנו דנים בפשט, ואנחנו מצרפים את הקשיים של מלך ערד ומלך חורמה שנפלו בימי יהושע, ואת העובדה שאנחנו מתחבטים במיקום של הדבר הזה, ואת הכינוי, את העם הזה בלי זיהוי ממוקד, ומצרפים את מאמרי חז"ל, אנחנו יכולים להבין איך היסוד הזה של הוא ערד, הוא סיחון, הוא זה נולד, וזה בהבנת הפשט. עכשיו השאלה היא, מהם המסרים? מהם המשמעויות הפנימיות של הדבר הזה? וזה יש בשפת אמת ובהרחבה יתרה גם ברסיסי לילה. וזה היה שורש והתחלה לכיבוש כל מלכי כנען. ולכן אמרו בני ישראל, אם נתון תיתן, שהבינו כי בזו הנתינה יכבשו אחר כך את כולם. המלחמה הזאת על גבול הכניסה לארץ, או לפי מה שהרמב"ן הציע, עם כוחות ארצי ישראלים שירדו למערכה מחוץ לארץ כנען, כי אחרת איך משה רבינו בתמונה? זאת אומרת, יש לפנינו פה למעשה המלחמה הראשונה, וכאן אתה שומע כבר וורט יסודי, משה רבינו כבר היה בתמונה. נכון הוא שעיקר המלאכה של כיבוש ארץ כנען המערבית הוא המפעל של יהושע, אבל משה רבינו לא רק את מלכי עבר הירדן, את סיחון ואת אוג וצפון השם למעלה, הגולן והבשן, אלא גם הוא לא נכנס לארץ, אבל הם הגיעו אליו, והם הגיעו אליו, ואומר, כאן משה רבינו סלל את הדרך. למה זה אם נתון תיתן? נתון, אם נתון תיתן, כאילו הוא דייק, אם תיתן את העם הזה, אם נתון, תיתן גם את העם הזה, וזאת תהיה התחלה. ולמעשה, אספת אמת גם רמז פה ליסוד פסיכולוגי. אנחנו כבר עומדים אחרי מותה של מרים, בשנת ה-40. עיקר הצבא הם בני 20 ומעלה שלא היו בגזרת המרגלים. זה הדור החדש שעליו בונים את התקוות של כיבוש הארץ. מפלה ראשונה, אם היא תהיה, היא תהיה בעייתית מאוד, כי אז המורל כולו ירד. לכן הוא אומר, אם נתון תיתן, זהו קרב המבחן. ואם תיתן את העם הזה, אז יבוא כל מה שיבוא אחרי זה. כי בזו הנתינה יכבשו אחר כך כולם. ורמזו בגמרה. הנה איך הוא למד פשט בגמרה. הוא שיחון ערד כנען, שדומה לשיח במדבר. ערוד במדבר משמו כנען. פירוש. שעיקר ישיבתם הייתה בכנען של הלוחמים הללו. אבל קפצו כאן בדרך מקרה, כשיח וערוד במדבר בלי יישוב וקביעות. איך הוא למד פשט בגמרה הזאת? מה הגמרה בוחרת לעצמה פה בעלי חיים מאוד ניידים בקפיצות? שיח, לא רק בגלל הצליל של שיח שיחון, שיח שיחוני. השיח, אנחנו מכירים את זה, הסוס הוא כבר, גם סוס צוהל, אבל הוא לא כל הזמן מקפץ. השיח בגלל הצעירות שלו, הוא כל הזמן נע. הוא אומר, כאן התנודה הזאת, המעבר מעבר הירדן המערבי למזרחי, זה הקפיצה הזאת שרמוזה כאן. והרוד במדבר, דיינו, הוא לא מבוית, הוא לא בן של מקום מוגדר, הוא נע. והתנודה הזאת היא שמקופלת כאן. זאת אומרת, השפת אמת למד כאילו הזיהוי הזה, שיח, הרוד, וכנען וכולי וכולי, זה ביטוי לניידות. עכשיו אנחנו גם איתה המליקי, כל היסוד של המליקי זה ניידות מהבחינה אנתרופולוגית. הוא לא היה לו דבר קבוע, נודדים נבדים על פני המדבר. והיה כדי שיהיה להם הפלה בכוח הדור של משה רבינו. למה באמת היה צריך לעשות את זה? נכון הוא שיהושע הוא הכובש, אבל הייתה עוד חרדה, זה יצליח או לא. אנחנו מכירים בפסוקים הראשונים של יהושע, חזק ואמץ, חזק ואמץ. ומה היה התקדים? התקדים היה משה רבינו. משה רבינו, זכותו עמדה לישראל שהם הצליחו לכבוש. אלא מה, משה היה מנוע, בגלל שלא יכול היה להיכנס לעבר ירדן המערבי, אז הביאו לו אותם לשם. אם נתון תיתן, נתון על ידי משה. ואז תיתן גם על ידי יהושע. יהושע, אנחנו מכירים גם בפרשה שלנו, יש כמה, משה שולח מרגלים, יש כמה וכמה אבות דוגמאות למה שמתנהל אצל יהושע, שהתנהל כבר אצל משה, כולל מה שקרה בגימל תמוז היום. גימל תמוז, כתוב בסדר עולם רבה, שזה היום שבו העמיד יהושע את החמה במלחמת בית חורון. אם זה קשור לעובדה שבסוף סביבת תמוז, בדרך כלל בשנת החמה ביוני, זה היום הגדול ביותר בשנה. זאת אומרת, היום שהשמש מופיעה בו במלוא עוצמתה. אז זה נעזוב עכשיו, אבל על כל פנים, גם הפטנטים הללו שיהושע עשה, גם הם נעוצים במה שמשה רבנו, זה מה שאומר השפת אמת. מכיוון שהיה הכוח של הדור של משה רבנו, אז לכן הוא הצליח לעשות את זה. וכן כתיב, לשיחון ולאוג ולכל ממלכות כנען. מסתום העומק של דברי השפת אמת הם קושי. כבר עמדנו עליו פעם בהזדמנות אחרת. ישנם שני פרקים סמוכים זה לזה. קוף למד ה' וקוף למד ו' בתהילים. בקוף למד ה' בתהילים כתוב, לשיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען. ובפרק קוף למד ו' שאחריו כתוב, לשיחון מלך האמורי כלעולם חסדו ולאוג מלך הבשן כלעולם חסדו. ולא נזכרים מלכי כנען. אז החידוש של בנו של השפת אמת, אולי שמע את זה מאביו, אולי בכוחו, בא לאמרי אמת. קוף למד וב זה שיר מזמור על כיבוש עבר הירדן המזרחי. נקודה. ולכן לא נזכרים לו, לכל ממלכות כנען. הרי אחרת זה באמת כל כך כואב. ובזה כמובן מוסבר, נחלה לישראל עמדו, נחלה לישראל עמו, ונתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עמו, למה מופיע פעמיים? ונתן ארצם לנחלה, דהיינו שכל, זה יהיה, לא מחולק לשבטים, אחר כך, אומר איזה בא איזה מציע מן הצד, בני ראובן ובני גד, לא ייכנס לזה עכשיו. על כל פנים, עובדי, לכל ממלכות כנען לא מופיע פה. אז למה בקוף למד וו, קוף למד אי כן מופיע? אז הוא אמר פשט, וכן כתיב לסיחון ולאוג ולכל ממלכות כנען, משמע שבמפלת סיחון ואוג נמסרו אחר כך כולם מיד בני ישראל. זאת אומרת, זה לא רק הפעולות העוקבות שקודם היה סיחון ואחר כך אוג ואחר כך ממלכות כנען. כיצד נפלו ממלכות כנען ביד יהושע? מכיוון שסיחון ואוג נפלו ביד משה. וזה מה שכתוב, סיחון ואוג, סיחון ושיח וערוד וכנען. משה רבינו הוא שהתחיל, ובשמות אחרים זה מתגלגל אחר כך אצל יהושע. דוגמה נוספת, אחר יציאת מצרים היו בני ישראל כבריאה חדשה וקטן שנולד, וקודם שבאו לדרך ישרה ולקבלת התורה היו טועים במדבר, ולכן היה להם רודפים כדכתיב הישמע כנני, שמה שנסתלק כאן היה כבוד וכסבר שניתנה רשות ללחם. היינו, שהיו עומדים ומצפים כל שהיה לבני ישראל קצת ירבו, כמו שנאמר ויבוא המלאק וירפידים כל שרפו, ידיהם קצת מיד נלחם בהם. כמו שאמרו חז"ל, הוא סיחון, הוא ארד שדומה לשיח ולארד במדבר. היינו, שהם החיות הרעות שנמצאות במדבר, כמו שנאמר נחש, עקרב וצמאון. לכן הוא צריך הקדוש ברוך הוא להגן עליהם במקומות הללו בענני הכבוד. בכיוון נוסף, מה, הוא שאל, למה אם החליטו לזהות את סיחון או את ארד, למה הדביקו לו את השיח ואת הארד? לא סימפתי להיפגש עם פראים כאלה במדבר. אומר, הרי אנחנו מכירים בספר דברים את התיאור של המדבר, את הנחש ואת העקרב וכל כל מה שבא לזה. אז הוא אומר, אתה רוצה לדעת איזה בעיות היו להם? וישמע כנעני, מה הוא שמע? הוא שמע שנסתלקו ענני הכבוד. ואז מה קרה? הם נעשו חשופים. כל אותם שנים שהיו מלכים במדבר, והעננים מגינים עליהם, אז מלא הם היו פטורים מהפגישה עם הפראות שבמדבר. כיוון שמת אהרון, נסתלקו על עני הכבוד, הם פטורים, אז מיד בישמע הכנעני מלך ארד, ארוד, חמור, כאן רמזו לך, הוא, על כל הקשיים שבאים. זה כשהשפת אמת דן על אתר בהבנה המקומית של הדבר הזה. ברב צודק, ברסיסי לילה, יש מערכה גדולה הקשורה לעמלקיות שבדבר. ועמלק שהוא שורש הנעלם דרע. הרע נטו, הרע הדומיננטי. כל ישעו להתגבר על שורש דטוב ומכחיז זה שאין מציאות שורש טוב חס ושלום. כיצד הרע יכול להשתלט על העולם בזה שהוא מבטל שאין בכלל דבר טוב? וכל זמן שלא נמחה לגמרי מן העולם, ויש מציאות התגלות שורש רע, יש מציאות זה מצד הנגלה בעולם הזה. כל עוד שלא יסתלק כל המלאק. דהיינו, כל זמן שלא נמחז הראש של המלאק, יש תקופות בהיסטוריה, יש תקופות בהיסטוריה האישית של האדם, שהרע משתלט עליו, ואז הוא כאילו מציג אין טוב. שמה שאפשר לחשוב שאפשר להתנתק מן היהדות לגמרי. איזה ביטוי לאומי יש לנוסחה הזאת? היהדות מייצגת את הטוב. העמלק מייצג את הרע. העמלק מבקש לבטל ולהשמיד את היהדות כדי לומר שאין מקום... מה היסוד של ההיטלריזם? מה היסוד של... שהוא לא יכול היה לסבול את היהדות. אז יש כמובן הסברים עמוקים מאוד, פעם רמזתי על זה, שברייך השלישי יש יסודות תיאולוגיים עמוקים מאוד, הקשורים לנצרות, לא יכול עכשיו להיכנס לזה, זה לא פשוט כל כך. אני מתכוון לטעון שלומר שההתמודדות בין היהדות לבין המלאכיות, היא ההתמודדות בין הרע לטוב, זה לובש גם ממדים פשוטים, של ההתמודדות בין היהדות, כפי שאנחנו ראינו אותה עם בין שוני ישראל לאנטישמי. אז מי שחושב שאפשר להינתק מן היהדות לגמרי כעניין המומרים הגמורים להכעיס, שחושבים כאילו נחלף, אפשר להתחלף ולעשות עקום. וזה מציאות כעניין גוי לישראל, איך יהיה בכלל יש אפשרות שגוי כובש יהודי לעבד? מצד העולם הזה, שהעבדות הוא רק על ידי שנחשב כאילו אינו חס ושלום עבדו יתברך. מי שיודע שהוא עבד לקדוש ברוך הוא, אז הוא אף פעם לא יהיה עבד לגוי. מה, אנחנו לא רואים את זה? מי מתמכר לתרבויות? מי מתמכר לכל מיני אופנות? מי שאיננו יודע שיש לו עצמיות יהודית, וזה עיקרו מצד המלאק. וכשראה מפלתו, וכשהוא רואה שיש לו עוד סיכוי להיעלם, תחילה יתחכם אחר כך לשנות כסות ולשון. כמו שכתבו התוספות ראשונה מפיוט, וכן הוא בילקוט שמוני חוקת, הוא להידמות לכנעני. והיה, כששמע מיטת אהרון עמוד העבודה, שהוא שורש הטוב בפועל ממש, בעבודה ממשית לשם יתברך, למה דווקא אהרון? אהרון הוא זה שמכניע את עצמו, והוא עובד עבודה. מה פרושו עובד? הוא אין לו, מה זה עבד? עבד אין לו מציאות שלו, הוא כולו משובד לאדון. ונסתלקו ענני הכבוד ידוע, ובכל מקום בכתוב, התגלות עמוד הענן, הוא התגלות שכינה, הוא כבוד השם. ובזכות אהרון שהוא עבודת הקורבנות, היינו ענני כבוד, שהוא התגלות שכינה בישראל, וכשמת נסתלקו, וחשב הכנעני הזה, המלאקי הזה, דהיינו הסתלקות גילוי שכינה לגמרי, עד שאפשר לישראל להיות עבדים לעבדים. אבל ידע מאז שבא ברפידים, דהיינו קודם מתן תורה, וגם כן היו ברפיון מדברי תורה. ואם כל זה ראה שלא יכול להם, ידע דאי אפשר לו מצד עצמו לשלוט עליהם. דהיינו שהתפשט שורש הרע חס ושלום גם בישראל, עד שיהיה הוא הראשית גם לישראל. ראשית גויים עמלק. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. מסביב לראשוניות הזאת מתנהל המאבק. מי בראש? דהיינו מי הדומיננטי? לכן שני הכתובים הראשיתים האלה לא יכולים לחיות בצוותא. אז הוא אמר, אני לא יכול להיות משהו אם יש עוד ראשית ישראל. על כן יתחכם לשנות עצמו. ושינוי זה שנכתב בתורה ודאי לא היה מצד הלבוש הגופני בלבד. זה עומק שהוא מובן כל כך. מה הפשט שכנני יתחפש? וישראל עוד בת... והוא מתפלל, תתפלל בדיוק על שם אמא שלי, על שאני יודע בדיוק מה הכתובת המדויקת. כאן ישנה התמודדות אידיאולוגית. והתמודדות אידיאולוגית, זה לא משנה באיזה שפה אתה תגיד את זה. זה לא משנה איך אתה תתלבש את זה. זה לא מצד הלבוש הגופני, רק גם מצד לבושי הנפש. מה הפשט לבושי הנפש? דהיינו, דכל נפש יש לה שורש שהיא תקועה בו. שזה אי אפשר לשנותו כלל. כל אחד יש לו את האיקס הפנימי של אישיותו הדומיננטית. ויש לה לבושים שזה אפשר לשנות. ויש לבוש עצמי שבו הוא ניכר. זה תלוי מה אתה עושה עם המדים. זה אחד מהסוגיות הגדולות של סוגיית הלבושים. מי שירצה קצת להבין את זה יראה במשך חוכמה, בסוף פרשת שלח, בקשר לציצית, אז יש שם במשך חוכמה קטעים פילוסופיים מוסברים יפה, מה טיבה של הסוגיה שיש? כל דבר בעולם מופיע, מה אתה מכיר בזולת? ההופעה שלו, הוא שוקל 70 קילו, עם פרצוף כזה, עם אור כזה וכל זה, זה גם כן לבוש. לבוש למה? לעולם הפנימי שלו. אז יש לבוש, ואחר כך שלו ויש בגדים, אז כמובן הוא יכול לבוש בגדים כאלה, דברים כאלה. אנחנו היום מכירים ניתוחים פלסטיים. יש טיפולים קוסמטיים. אז זאת אומרת, גם בלבושים שנראים לנו הכי מהותיים, גם שם אפשר לחולל שינויים. ומכל מקום אפשר לשנות ולהלביש לבוש אחר. ומצד לבושי הנפש, דיינו, משהו ניכר לאחרים, שאחרים אין מכירים שורש הנעלם, רק הנגלה שינה עצמו לאומה אחרת. המלאק נשאר המלאק, רק תעודת הזהות שלו השתנה. ובראש השנה אמרו, דהו שיחון, וכאן השתנה שמו להראות שהוא חמור הבר. וגם שיחון שדומה לשיח הוא חמור. הוא חמור. והפלוקתא שם איזו עיקר שמו. דהיינו, עיקרו של שיחון מהו? מה פשט? דכל השמות שבתורה, זוהי דוגמה להעמקה גדולה בדברי חז"ל. דכל השמות שבתורה מורות על עצם כוחם, שהיה כוח חמור, כי כנען הוא שורש העבדות שיש בעולם. כמו שכתוב, ארור כנען עבד עבדים יהיה שבו נזכר בתורה תחילה, עניין העבדות. למה כנען ועבדות הם זהים? כי כך מופיע המושג עבדות בתנ"ך. וזה כלל שכל מקום שמופיע דבר בפעם ראשונה, שם עיקר ההגדרה שלו. דיינו, עבד מופיע ביחס אל כנען, שממנו הוא שורש התחלת מציאת העבדות, שיש מציאות של עבדות. וכן אמרו זל בפסחים, ציווה את כנען את בניו על ענייני עבדים. אז אף שלא יהיה מזרע כנען, נקרא עבד כנעני. אנחנו מדברים בהלכה על עבד עברי ועל עבד כנעני. ואם הוא לקוח ממצרים, ואם הוא לקוח מאמון, ואם הוא לקוח מחטא, למה לא קראם לו עבד חיטי? הוא אומר, כנעניות יסודה עבדות. כן, שורש העבדות בא מכוח כנען, ועל כן נקרא בזה הכנעני על שם מלכותו, שרצה, וישמע הכנעני, שרצה ששורש העבדות שבעולם ימשול חס ושלום בישראל, להיות עבדים לעבדים גמור. אז למה זה שיח? עבד נמשל לחמור, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, עם החמור, עם הדומה לחמור. בעיקרו בעבדים שאין להם יחס כלל, רק כחמורים, שהם עיקר בעלי חיים המשתבדים לבני אדם לעבודתם, כמו שאמרו חמור, כחמור למסוי. מי שמכיר את הסגנון של רב צודק, רואה פה קלאסי. הוא אמר יסודות והביא מכל מרחבי הספרות החז"ל התראיות לזה. כשחז"ל אומרים חמור למסוי, זה בעל חי ביתי, אבל חמור למסוי, כי זה הבעל חי הכי שימושי לסחוב. דהיינו שאתה רוצה להמיס על מישהו, גם הביטוי בחז"ל חמור נושא ספרים. זה מופיע מפני שהוא בעל החי, חמור גרם, הוא זה שסוחב את זה. אז חמור הוא זה שהוא המשובד לאדם, וכיוון שעבד הוא משובד, אז לכן חמור זה עבד. וכן העבדים, שהם נקנים בקניין גמור לאדון, שאין להם שום כוח בפני עצמו, יד העבד כיד רבו, אין לו אישיות. הם עם הדומה לחמור, וסיחון היה חמור הבר, שאינו מקבל מרות, ורצה ללחום בישראל. ולחד מן דאמר ארוד שמו, דהיינו עיקרו חמור הבר, רק שבמלחמה שלו, כיוון שלא ניצח כלום, וכשנראה לפני אדם שם ישראל הקרויים אדם, מיד נכבש לפניהם, על כן נקרא שיחון שדומה לשיח שבמדבר. ואמרו שבמדבר אב ושיח אינו חמור מדברי. מכל מקום הרי ברח למדבר ורצה למרוד באדוניו, אבל מיד שבא להילחם עמהם נכבש. ורק בעמלק שנדמה לו ויש ממנו שבי, היינו כערות שהוא חמור הבר שאינו נכנע גם בבוא אדונו. ולמן דמר שיחון שמו, היינו עיקרו באמת אין בו כוח המרידה באדון לגמרי, כחמור הבר כלל, רק כאשר המלאק לבש לבושו. דעמלאק, מצד שהוא ראשית גויים בכוחו ללבוש לבוש של כל אומה שכולם אחוזים בו. למה המלאק הוא מוסחה? וכיוון שהוא ראשית גויים, אז הוא יכול להתחפש לתוכנית כבקשתך. למי אתה רוצה? לשיחון? לעבוד? לכנען? למלך? הוא יכול להתחפש. וחשב, דיביות אחר שחטאו, יש מציאות לשיבוד מלכויות כאשר ידמה לאומה אחרת, יוכל להשתבד בהם. והבין לשיבוד זה הוא עבדות גמור. כשישראל משתעבדים, ובגלות השתעבדנו, הם נשארו עצמאים בתוכם. הם, יש להם לבוש פנימי, והמלאק חשב, אם הוא משתבד בהם, הוא הופך אותם לעבדים לגמרי. וחשב, כאשר התלבש בלבוש אחר, והשתבד בהם, ממילא יהיו כעבדים גמורים להיות תחת כוח שלו. ואמרו זל, דהשבי הייתה שפחה אחת, והיינו בישראל גמור, אפילו דרך שוויה, ושעיבוד הגוף אי אפשר לשורש המלאק להשתבד כלל, עד שיהיה נדמה כעלמת שורש הטוב. למה הוא רצה להשתבד בהם? הוא רצה, הוא אומר, כל עוד שיש יהודים, אז אני לא יכול להשתלט ברע שלי. צריך לחסל אותם. מה זה רק שפחה בישראל? שגם היא כבר מחויבת במצוות. והיא אפשר לה להשתנות עוד לפתור עצמה מחובת המצוות. אותה שפחה, גם אם הייתה שפחה כנענית, אבל הרי היא עברה את הפרוצדורה, אז היא כבר באיזה מקום מתקרבת לישראל. ומכל מקום אינה כי ישראל גמור. כי כל כוחה הוא רק מצד שהיא שפחה של ישראל, וזהו מצד ממשלת ישראל על העמים. מי שמכיר את הסגנון רואה פה איך הוא דקדק. חזל אמרו, ואיש ממנו שבי, שפחה קטנה. מעטו מאוד מאוד את הניצחון של מלך ערד. הוא אומר, יש פה בעיה, למה חזל אמרו שפחה קטנית? הם אמרו ככה, הוא חיפש את השיעבוד, הוא חיפש את ההשתלטות. הוא לא הצליח בישראל נטו, הוא הצליח במשהו בגבולי, אבל גם שם היה נדמה לו שהוא שם יכול. אז אם אתה אומר, יש בהיסטוריה ממשלה של ישראל, שממשלת ישראל על העמים, הם לוקחים איזה שפחה ואיכשהו מגיירים אותה ומכניסים אותה. וכאשר נסתלק ענני כבוד וגילוי שכינה, אמרנו שסילוק זה גילוי שכינה, מסילוק גילוי שכינה, ונתעורר כוח המלאק, שלט על זה להשאיר ממשלת ישראל, הוא לקח את השפחה. הוא אמר, רגע, השפחה הזאת, לפני שהיהודי קנה אותה, היא הייתה גויה, היא חוזרת אליי. דהיינו, אני אמנע את האפשרות שיהודים השתלטו על גויים כדי להביא אותם למעלה. עד שיהיה לו כוח על השפחה שלהם. ומכל מקום, גם זו לא קנה לעבדות גמורה, רק היה דרך שוויה. לכן כתוב, ויש ממנו שבי. למדנו על פי דרכנו, שהוא, יכול להתפרש בצורה הפשוטה הבסיסית, יכול להתפרש בצורה פנימית גדולה, ויכול להתפרש כנוסחת הכיבוש של ארץ ישראל. אם אנחנו מדברים, עבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי, יהושע, לכאן, לכאן, היסוד הגדול זה כוחו של משה רבינו. משה רבינו, שיחון, ועוד ממלכות כנען, מכוח, בוודאי, בוודאי שיש לצעירים הרגשה, יהושע הוא העצמאי, הוא הראשון, חזק ואמץ, הוא ההתחלה החדשה של תורת ארץ ישראל. אבל כל זה נובע בגלל משה רבינו. יהושע יכול היה ללכת מכיוון שמשה רבינו סלל את הדרך. אפשר לכבוש מכיוון שהיה עסק עם סיחון, עם שיח, עם ארון, לכאן, לכאן, לכאן. בעיקרון, משה רבינו במקום שהוא היה, לארץ ישראל לא נכנס. אבל הוא הניח את התשתית. בכוחו של משה רבנו, בכוח המורשה שלו, אפשר ליהושע ולאלה שבאים אחריו להיות כובשי ארץ ישראל.